דף כף עמוד ב', שבע שורות מלמטה. אומרת הגמרא תנו רבנן, גדיה שילדה שלוש בנות וכל בנותיה ילדו שלוש שלוש, כולן נכנסות לדיר להתאסר, כפי שרש"י מבאר בדף כ"א עמוד א' באמצע השורות הרחבות, שזה הביאור של הברייתא שלנו. מדובר על אותה גדיה שילדה שלוש בנות בקרס אחד, ואותם שלוש בנות כל אחת מהם ילדה שלוש בנות בקרס אחד, והכל קרה בשנה אחת בשנת המעשר, דהיינו בין א' אלול לא' אלול, שזה שנת המעשר בהמה. ואז הדין שפה הם נכנסים לדיר להתאסר, כמו בכל עשר בהמות שהעשירי יהיה קודש להשם. ולכן הדגש בלשון נקבה שילדה שלוש שלוש, ולא דיברנו בלשון זכר שלושה שלושה, כי אם היינו מדברים בלשון זכר, אזי הראשון הוא בכור, בכור אין לו דין של מעשר בהמה, אז לא היה לנו עשר, היה לנו תשע. לכן אנחנו מדברים על מקרה של שלוש. חולק עליו, אמר רבי שמעון, אני ראיתי שישרה בתוך שנתה. הגמרא רק תצטרך לברר מה הנפקמינה בין מה שתנא קמא אומר למה שרבי שמעון אומר. לפני זה מבררת הגמרא את הציור עצמו. למה לי למתני שלוש שלוש, תולית חד מיני ותלת, ואינך תרתי תרתי? הרי אני צריך עשר כדי להיכנס לדיר. אז בשביל מה לדבר על מקרה שהאם הילדה שלוש וכל אחת משלוש בנותיה ילדו שלוש ביחד 12? יכלתי לדבר על מקרה שהאם הילדה שלוש, בת אחת ילדה שלוש, יש לנו שש, ועוד שתי הבנות כל אחת ילדו שתיים, בסך הכל עשר. עונה הגמרא, איידי דייק אחד דלוסגיה בלא שלוש, תנו כולו דילדו שלוש שלוש. אתה צודק, ברמה עקרונית יכלתי לומר את זה, אבל מכיוון שאני כבר ממילא הולך לדבר על אחת שילדה שלוש, אז אני ממשיך באותו ציור שכל אחת מהם ילדה שלוש שלוש. שואלת הגמרא, בסדר, אבל השני שאלה שלי, ולמה לי למתני שלוש כלל? לילדו כולו תרתי ותיאדר היא ותוליד בהדיו. השאלה הייתה, למה אני לא יאמר שאותה גדיה ילדה שלוש בקרס אחד? לאחר מכן כל אחת מבנותיה ילדו שתיים, זאת אומרת יש לנו שש ועוד שלוש, תשע. ובזמן שהבנות ילדו גם האמא חזרה וילדה ולד נוסף, סך הכל עשר, ואז נכנסים לדיר להתאפר. עונה הגמרא, לכאורה למה לא הבאנו כזה ציור? לימה כסבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. כנראה המסר שעומד בפנינו, שאותה בהמה המתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. ולכן אם אני מדבר, וזה בעצם כל הקשר שלנו לסוגיה, איך נפל עלינו פתאום הסיפור של הגדיה הזאת, אנחנו דיברנו אתמול על אותה בהמה המתנפת, והיה לנו דיון, היה את זהירי שדן האם אותה מתנפת מקבלת זכר, אינה מקבלת, האם היא חוזרת ומתעברת אחרי תינוף באותה שנה או לא חוזרת. לכאורה זה המסר, המסר לומר לנו שהאימא הזאת אינה חוזרת כי היא מתנפת, אינה חוזרת ויולדת, ובוודאי שהיולדת אינה חוזרת ויולדת באותה שנה. אז אי אפשר להגיד שהאימא ילדה ביחד פעם נוסף עם הבנות, לכן היינו מוכרחים לומר שאחת מהבנות ילדה שלוש. אז אם כבר אחת מהבנות ילדה שלוש, אבל היא כבר מעמיד את הציר שכולם ילדו שלוש. עונה הגמרא, זה לא הכרח, כי גם אם תמצי לומר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, יולדת ודא אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, זה לא ראיה. אפשר שמתנפת חוזרת ויולדת, אפשר שמתנפת אינה, זה בכלל לא נוגע למקרה שלנו, כי פה היה לידה גמורה. אז לומר שפעמיים באותה שנה האם יולדת, היא יכולה אולי להתאבר, אבל ללדת פעמיים בשנה זה לא, אבל מתנפת שחוזרת ויולדת אפשר שכן, כך שאין לנו ראייה לדין של תינוף.
אבל למדנו שללדת רק בשנה הראשונה אחת שלא יכולה, אבל בשנה השנייה פה יכולה את זה פעמיים.
איפה למדנו?
במשנה. שרק בשנה הראשונה אין אופציה שיהיה פעמיים, אבל בשנה אחרת אפשר.
למה? כי יכול להיות שילדה ביום הראשון של השנה השנייה, אחרי זה היא חזרה והתעברה לקראת סוף הזמן וילדה. אבל לומר שבאותה שנה, שאני צריך להיות בין א' אלול לא' אלול, יהיה פעמיים עיבור ולידה, אין דבר כזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה והדגש בתוך שנתה. שואלת הגמרא, מה איקה בן תנא קמא לרבי שמעון? בתוך שנתה, בתוך השנה הראשונה של אותה גדיה, ראינו גם שהיא ילדה, ובנוסף הבנות ילדו, ואז נכנסים לדיר להתאפר. אותו דבר, רק אנחנו עכשיו מסבירים את רבי שמעון. אומרת הגמרא, מה איקה בן תנא קמא לרבי שמעון? עונה הגמרא, איקה בניו דזעירי. יש פה כמה לשונות בראשונים. אנחנו נתפוס את מה שרשי רואה כעיקר, וככה רשי מבאר בשורה הרביעית כאן מלמעלה. אומר רשי, וכמיירי כגון שתמפו הבנות ביום אחרון של שישה חודשים ללידתם, ולא ביום תחילת חודש שביעי, מה שדובר אתמול. דהשתה כי יהיבת למד תינוף, והי חודשים דיבור, נמצא דילדו ביום אחרון של שנתן, ונכנסות הן ובנותן לדיר להתאפר, דבשנה אחת נולדו. ולרבי שמעון, לת לדזירי. ולאחי כאמר שישרה בתוך שנתה, כלומר, יום או יומיים או עשרה ימים בתוך שנה, שנולדו שלא יקבו לילד עד יום אחרון של שנתן, אף על פי שתנפו לסוף שישה. בכוונה הבאתי את הרשי כדי להבין שאנחנו לא מחפשים עכשיו איך אני אוכל לקיים גם את תנא קמא וגם את רבי שמעון שילדו בתוך שנתם, ואין לי בעיה. יש פה גדיה שילדה בחודש השני של השנה, ואחרי זה הלכו בנותיה וילדו שישה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים לאחר מכן, ויש לנו מצב שבתוך שנה הם ובנותיהם נכנסות לדיר להתאפר. אני רוצה עכשיו לבוא ולהבין מה ההבדל בין תנא קמא ומה המסר שרבי שמעון חווה בתוך מה שהוא אומר בתוך שנתם. זאת אומרת, המסר של רבי שמעון, במה אני שונה מתנא קמא? שלפי תנא קמא הציור יתקיים ביום האחרון של השנה, ואני על אותו ציור יכול להיות גם במקרה של תוך שנתם. במה מדובר? לכן אנחנו באים ממוקימתא. הברייתא מדברת באותה בהמה שתנפה, זאת אומרת, הבהמה הזאת ילדה שלוש עוברים, שלוש ולדות בקרס אחד. אותה גדיה. לאחר מכן, כל אחת מהגדיות האלה, בחודש השישי, בסוף החודש, דהיינו בכפתת לחודש השישי, אם הייתי מתרגם את זה, אז הייתי אומר שילדה באלף אלול. אז יש לי אלול, תשרי, חשבן, כסלב, טבת, שבט, ובכפתת לחודש אדר, דהיינו בכפתת של החודש השישי, אותה בהמה תנפה. אם היא תנפה, לפי דת ועירי, היא לא מקבלת זכר במשך 30 יום. זאת אומרת שהפעם הראשונה שהיא יכולה להתאבר זה רק בכפתת ניסן. מכפתת ניסן אני צריך 5 חודשים מלאים, כי זה זמן ההיריון של בהמה דקה. אז יש לי מכפתת ניסן, יש לי כפתת אייר, כפתת סיוון, כפתת תמוז, כפתת אב. אבל פה מדובר על 5 חודשים. הרי מה רשי אומר? שתנפו הבנות ביום האחרון של 6 חודשים ללידתן. ההבדל הוא שהתינוף לא נעשה בכפתת אדר, אלא התינוף נעשה בכפתת שבט. שוב, יש לי פה בהמה שילדה באלף אלול. הבהמה הזאת שילדה באלף אלול, יש לה פה 3 בנות, ששלושת הבנות עברו 6 חודשים, ובכפתת של החודש השישי הם תנפו. זאת אומרת, היה לנו אלול, תשרי, חשוון, כסלב, טבת, שבט. וכפתת בשבט היה תינוף. הפעם הראשונה שהן יכולות לקבל זכר, לפי זעירי, זה לאחר 30 יום, זה בכפתת אדר. עם מי כפתת אדר יש לנו? כפתת ניסן, כפתת אייר, כפתת סיוון, כפתת דמוב, כפתת אב. דהיינו ביום האחרון של שנת המעשר בהמה, אז הם ילדו כל אחת מהם 3-3-3. נמצאנו שביום האחרון של השנה, וזה שיטת הנקמה, נכנסו כולם לדיר להתאפר. בחלק הזה חולק רבי שמעון. בא רבי שמעון ואומר, היא יכולה לקבל זכר גם בתוך השלושים, אני לא מקבל את זעירי. אז אני לא צריך להגיד שזמן העיבור היה בכפתת אדר. אני יכול להגיד שזמן העיבור היה בי"ד אדר. ואז הם ילדו בי"ד באב, וזה הכוונה בתוך שנתם. אז לפי תנא קמא זה יהיה ביום האחרון של שנת העיבור, של שנת המעשר. ולפי רבי שמעון זה יכול להיות באמצע החודש.
אז מה זה, שלא מקבל את זעירי?
מחלוקת האם אני סובר כמו זעירי או לא מקבל כמו זעירי. זה בסדר, ויש לזה הרבה השלכות הלכתיות. כי אם אני אומר שאני מקבל את שיטת זעירי, ואני רואה בהמה שיולדת בתוך 5 חודשים מזמן התינוף שלה, אז אני בא ואומר שמה שהיא תינפה זה לא היה ולד. ואם זה לא היה ולד, אז מה שלא הולד עכשיו זה בכור. אם אבל אני מקבל את שיטת זעירי, אז אני אומר שבאמת תצחת 30 יום, ואז אני אומר שבהכרח, אם אני לא כדעת זעירי, אז אפשר שהתינוף הוא תינוף. ומה שעכשיו נולד זה כבר לא בכור, או מקסימום ספק בכור, ואז זה יאכל במומו לבעלים. אז יש לזה השלכות הלכתיות. היסוד של המחלוקת, האם אני סובר את זעירי או לא סובר את זעירי.
גם כן, אם זה יהיה מעשר או לא, אם זה
בכור,
זה לא מעשר.
אם זה היה יכולה להתאבל או
מה?
ככה
מבואר פה. 6 חודשים, למה? על הזמן.
חודש הראשון.
חודש הראשון היא נולדה. 6 חודשים לאחר מכן היא מתאברת, ואז היה את התינוף. ויש לה זמן לעיבור שלה. בחודש הראשון של שנת המעשר היא נולדה. הבת. אחרי 6 חודשים היא מתאברת. אחרי 30 יום היא מתנפת. למה? מתנפת זה לא אחרי 5 חודשים, מתנפת זה יכול להיות אחרי 30 יום. לא, אז היא הייתה כבר יולדת, היא הייתה מפילה. תינוף זה בשלב הראשון. אנחנו עוד נראה עוד מעט מה זה תינוף. תינוף זה ממש בהתחלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא כדאמרי, והיא בעת אימה, דכולה אלמא אית לדזירי. אני יכול להישאר באותו ציור. ומדובר במוד שתינפו הבנות ביום האחרון של 6 חודשים ללידתן. ואני סובר כולן מהדעת זעירי שהיא לא תקבל זכר עד 30 יום. זאת אומרת שמבחינתנו עד כפתת באדר היא לא התאברה. והכה ביולדת למקוטעים כמפלגי, והמחלוקת שלהם האם היא צריכה 5 חודשים מלאים כדי ללדת, או שהיא יכולה ללדת גם באמצע החודש. ולכן לתנא קמא אינה יולדת למקוטעין, אז הלידה שלה תהיה בכפתת באב. ואז הם נכנסים לדיר ביום האחרון של זמן שנת המעשר. לרבי שמעון יולדת, וכיוון שכן, אז יכול להיות שבאמצע אב היא כבר ילדה, ובתוך שנתם הם נכנסים לדיר להתאפר. והיא בעת אימה, אומרת הגמרא, והיא בעת אימה, דכולה אלמא אינה יולדת למקוטעין. ואחה במקצת היום כחולו כמפלגי. האי בעת אימה שוב מתבסס על מה שדיברנו. מדובר פה באופן שתינפו הבנות ביום האחרון של 6 חודשים. ואני סובר על איבא דכולה על מה דעת זעירי, שזעירי אומר שהיא לא תקבל זכר במשך 30 יום, זאת אומרת שהיא לא התאברה לפני כפתת באדר. ואני גם סובר על איבא דכולה על מה שצריך 5 חודשים מלאים של עיבור. ואז לכאורה היה צריך להיות שילדה בכפתת אב, וזהו תנא קמא. הנידון שבין האימאים, אני אומרים מקצת היום כחולו, והנידון של מקצת היום כחולו בא לידי ביטוי א', האם אומרים מקצת היום כחולו לגבי תינוף, ואז זה אומר שרק ביום ה-31 היא יכולה להתאבר, או שהיא יכולה להתאבר כבר בתחילת היום ה-30 כי מקצת היום כחולו. וכשאני אומר שצריך 5 חודשי עיבור, האם אני אומר שצריך 5 מלאים ולמחרת היא יולדת, או שמקצת היום ככולו והיא יולדת ביום האחרון של אותם 5 חודשים? יוצא שלפי תנא קמא היא תלד בכ"ט באב, ולפי רבי שמעון בתוך השנה, דהיינו בכ"ז באב היא כבר ילדה. אומרת הגמרא, והיא באה את האמא, ואני יכול לקיים את המחלוקת בעוד צורה. דכולה על מה אמרים על מקצת היום ככולו? והכה במחוסר זמן נכנס לדיר להתאפר כמפליגי. גם אם אני אומר ככה, אני יכול לקיים את המחלוקת. ולמה? יש לנו את אותו מקרה כמו שדיברנו בהתחלה. יש לנו את אותה גדיה שילדה 3 בקרס אחד. ושלושת הבנות תנפו ביום האחרון של 6 חודשים. וכולה אלמה כזעירי שבמשך 30 יום היא לא מקבלת זכר, זאת אומרת שהיא תברה בכ"ט באדר. ולכולה אלמה צריך שיהיה 5 חודשי עיבור, אבל אומרים מקצת היום ככולו לצורך העניין, היא ילדה, אותן בנות, כל אחת ילדו 3-3, וזה היה בכ"ז באב. והשאלה שעומדת בפנינו, האם אני יכול עכשיו לבוא ולעשות איתה מעשר בהמה או לא? מה השאלה? אנחנו יודעים שנאמר בפסוק, 7 ימים יהיה תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה קורבן איש של השם. זה נקרא מחוסר זמן. האם אותו מחוסר זמן יכול להיכנס לדיר להתאפר? הוא יכול להיכנס ולהיות מעשר בהמה, להתקדש עוד לפני שהוא ראוי לבוא בתור קורבן, או מחוסר זמן לא נכנס לדיר להתאפר? תנא קמא סובר מחוסר זמן לא נכנס לדיר להתאפר. כדי להיכנס להיות מעשר בהמה צריך להיות ביום השמיני ללידתו. אי אבל בברייתא אמרנו תנו רבנן גדיה שילדה 3 בנות וכל בנותיה ילדו 3-3 כולן נכנסות לדיר להתאפר, מדובר בשנה מעוברת. ואז היה לנו פעמיים אדר וא' אלול נדחה בחודש אחד, אז לפי תנא קמא יכנסו לדיר להתאפר בשנה פשוטה. הם לא יוכלו להיכנס לדיר להתאפר במקרה שלנו. ולמה? כיוון שהן מחוסרות זמן, הן לא ראויות לעלות למזבח. בא רבי שמעון ואומר, בתוך שנתן, אני לא צריך לדבר על שנת מעוברת. למה? כי לא מפריע לי זה שהיא לא יכולה לעלות כקורבן, זה לא מעכב אותה מלהיכנס לדיר להתאפר. והמקור לדברים, והתניה מסייעת הגמרא את הדברים בניחותה, יש לי ברייתא. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, מחוסר זמן נכנס לדיר להתאפר, והרי הוא כבכור. מה בכור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו? אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו. אומר רבי שמעון, על סמך מה אני מבסס את שיטתי? יש לנו מושג של בכור. מה מקדש את הבכור? הרחם. דהיינו באותו רגע שהוא פותר את הרחם, שהראש יוצא מן הרחם, הוא מתקדש בקדושת בכורה. מתי תוכל להביא אותו קורבן? רק מיום השמיני והלאה. זאת אומרת, יש מצב של קדוש, על אף שעדיין הוא מחוסר זמן, הוא לא ראוי לגבי מזבח. בהגבלה, מעשר בהמה נכנס לדיר להתאפר, והוא יכול לצאת בתור עשירי קודש להשם, והוא יקרב בתור מעשר בהמה רק ביום השמיני. זה לא מפריע שהקדושה חלה היום, והקורבן יעלה לאחר 8 ימים
בשנה הבאה.
זה לא מעניין, זה במקרה נכון, אבל זה לא מעניין, כי יש לנו זמן, אין בעל תאחר, אין לנו, אני לא חייב לעשר אותו ולהקריב אותו בזאת השנה, אני צריך לעשות מעשר בשנה הזאת מאלה שנולדו בשנה הזאת. בעל תאחר, יש לנו גמרות ונדרים, האם זה 3 רגלים, אם זה כסדרם, שלא כסדרם, הגמרא דנה בזה למעשה. אבל אנחנו מבחינתנו למדנו את זה מדין של בכור. לאור זה באה הגמרא ואומרת, ועד יליף מבכור נילף מקודשים. מי אמר באמת ללמוד את זה מבכור? אולי היה צריך לבוא וללמוד את זה כמו לגבי קודשים. הווה אומר, לגבי קודשים מבואר בתורת כהנים שכדי להקדיש קורבן צריך שהוא יהיה ראוי לעלות למזבח. והיה ואני לוקח בהמה שנולדה אתמול ועושה אותה קורבן שלמים, לא חל עליה קדושה כלל. עושה אותה קורבן עולה, עושה אותה קורבן חטאת, לא חל עליה קדושה כלל. לומדים את זה ממה שנאמר והזכרנו קודם, ומיום השלישי השמיני והלאה ירצה קורבן איש של השם. אומר על זה בתורת כהנים, אישה, לגבי מזבח צריך מיום השמיני. מי אומר שלקבי לעשות אותו קורבן צריך יום שמיני? תלמוד לומר, קורבן. זה שנאמר בפסוק קורבן, זאת אומרת, הוא מיום השמיני ועלה ירצה קורבן. כדי לעשות אותו קורבן צריך לחכות ליום השמיני. ולפני היום השמיני אי אפשר בכלל לבוא ולקדש אותו. אז אם אני אומר שאי אפשר לבוא ולקדש אותו, פירושו של דבר שבעצם בקודשים אין מציאות של להכיל קדושה כשהוא עדיין לא ראוי למזבח. אז מי אמר לך שמעשר בהמה דומה לבכור? שבבכור מצאנו שיכול להיות מצב של קדוש על אף שהוא עדיין לא ראוי למזבח. אולי הוא דומה לשאר קודשים שכדי לעלות ולעשות אותו קדוש צריך להיות ראוי למזבח. עונה הגמרא מסתברא. עונה, זה פסוק. מה פירוש נלמד? בזה יש פסוק ובזה יש פסוק. עונה הגמרא מסתברא מבכור הבל אל מילף, שכן גואל מום תמורת אכילה. אומרת הגמרא, יש לי קווים משותפים בין מעשר בהמה לבכור, ולכן למדתי את הדין של מעשר בהמה בבכור ולא משאר קודשי. ובמה הם משותפים? א', יש לנו דין לגבי בכור שאומרת התורה לא תבדה. לגבי מעשר אומרת התורה לא יגאל. אי אפשר לבדות בכור, אי אפשר לבדות מעשר בהמה. כל בהמת קודשים ברגע שנופל במום אתה פודה אותה. אז הנה אני רואה שבכור ומעשר בהמה שווים בזה שאין בהם גאולה. כמו כן מום, בכל בהמת קודשים אם קדם מומה להקדשה אזי זה קדוש קדושת דמים, אין על זה קדושת הגוף. מה קורה אם נולד פה פטר רחם והוא נולד בעל מום? הדין הוא שהוא קדוש קדושת הגוף של בכור, רק הוא לא עולה למזבח אלא כדין בעל מום נאכל בכל מקום, אבל חל עליו קדושת בכור. אותו דבר לגבי מעשר בהמה, לא יבקר בין טוב לרע. אני מכניס לדיר להתאפר בין סחרים ובין נקבות, בין תמים ובין בעלי מומים. יכול להיות שעשירי שיצא קודש להשם הוא בעל מום וחל עליו דין של מעשר בהמה, רק הוא נאכל במומו לבעלים, אבל יש עליו דין של מעשר בהמה. אז אם אתה רואה שבכור ומעשר בהמה שווים, שגם בעל מום חל עליו קדושת בכור, גם בעל מום חל עליו קדושת מעשר, מה שאין כן בשאר קודשים, בעל מום לא חל עליו קדושה. כמו כן תמורה, הדין הוא שבכור ומעשר אין תמורתן קרבה. בכל הבהמות אומרת התורה לא ימירנו, אבל אם הוא עשה אותו תמורה והיה הוא תמורתו יהיה קודש. עשית תמורת שלמים קרב שלמים, עשית אותו תמורת עולה קרב עולה. מה קורה לגבי בכור? עשית תמורה לא תופסת בכלל התמורה, עשית בשלמים לא תופסת בכלל התמורה. המקור לומדים את זה במעשר, המקור לומדים את זה במסכת תמורה, רש"י מזכיר, אבל שאר קודשים תמורתן קרבה, לעומת מה שנאמר פה לא תבדה את דמם תזרוק, הן קרבים והן תמורתן קרבה. והדבר הרביעי, אכילה. מה הדין לגבי בכור שהוא בעל מום? הוא נאכל. מעשר בהמה בעל מום? נאכל. מה קורה לגבי קודשים שיש בהם מום? טעון בדיעה. הוא לא נאכל במומו. זאת אומרת שיש לנו הבדל בין בכור ומעשר לשאר קודשים. מסברה, לכן אני בא ואני אומר שצריך לדמות את הדין של מעשר בהמה לבכור. וכיוון שמצאנו בבכור שיש מצב של קדוש על אף שהוא לא עולה על גבי מזבח, גם לגבי מעשר בהמה נכנס לדיר להתאפר, אז אף שעדיין הוא מחוסר זמן הוא לא ראוי למזבח. שואלת הגמרא, עד הרבה מקודשים אבל אלה מילך, אני חושב דווקא שצריך לדמות את מעשר בהמה לקודשים. ולמה? שכן זכר קדוש במתנות פשוט, או כמו גרסת רש"י שרש"י גורס קודם, פשוט זכר קדוש במתנות. זאת אומרת, כשאני מדבר על מעשר בהמה וכשאני מדבר על בהמת קודשים, אני יכול להביא מכל אחד מהעדר, לא צריך שיהיה דווקא בכור, גם כל בהמה, גם הפשוט ראוי להיות מעשר בהמה, גם הפשוט ראוי להיות קודשי. לעומת זה לגבי בכורה צריך דווקא בכור. בנוסף זכר, כשאני מדבר על בכור, בכור יכול להיות אך ורק זכר, מי שלא זכר לא שייך בו דין בכורה. לגבי מעשר בהמה יכול להיות בנקבה, יכול להיות זכר. לגבי שאר הקורבנות ניקח שלמים, יכול להיות זכר, יכול להיות נקבה. יש קורבנות מסוימות שבאות זכר, עולה, יש מקורבנות שבאות נקבה, חטאת. זאת אומרת, זה בא גם מן הזכר וגם מן הנקבה. כמו כן, קדוש, בכל הקורבנות, כדי להכיל עליו קדושה, אתה צריך להדפיס בו קדושה. אתה רוצה לעשות עולה, אתה צריך לומר, הרי זה עולה. אתה רוצה לעשות שלמים, הרי זה שלמים. אתה רוצה שהוא יהיה מעשר בהמה, אתה צריך להעביר אותו תחת השבט, והעשירי יהיה קודש, צריך לעשות מעשה כדי שיחול עליו קדושה. לגבי בכור, הפטר רחם, המציאות שלו, הלידה שלו, היא יוצרת עליו את הקדושה. והדבר הרביעי, מתנות. לגבי בכור, זה אחד מ-24 מתנות כהונה. מעשר בהמה זה שייך לבעלים. לקחתי קורבן, עשיתי אותו שלמים, זה של הבעלים, קודשים קלים. עשיתי אותו עולה לגבוה. זה לא מתנות כהונה. אז אם אתה רואה שיש לנו בעצם מצב שהבכור לא דומה למעשר במה ולקודשים, אדרבה. המעשר במה יותר דומה לקודשים מאשר לבכור. אז יש לי ארבע מזה וארבע מזה. ולכן חוזרת הגמרא בה ואומרת, מהו המקור של רבי שמעון? אלא רבי שמעון העברה, העברה גמיר. נאמר והעברת כל פטר רחם. ונאמר לגבי כל אשר יעבור תחת השבט, לומדים גזירה שווה, העברה, העברה, ולכן אנחנו באים ואומרים שאני מדמה את הבכור עם המעשר במה. כמו שבבכור הוא קדוש על אף שהוא עדיין לא עולה על גבי מזבח, מעשר במה יכול להתקדש על אף שהוא לא עולה על גבי מזבח. יש פה תוספות שתוספות שואל שאלה, אני לא צריך את השאלה ואני זקוק להסבר שמונח בתוספות. תוספות בדיבור המתחיל העברה, העברה, אומר תוספות, ואף אגב דייקה למייל הפנה מתחת תחת מקודשים כדי אמר בפרק כמה בהמה שיש בה מקצת סימנים. בדף י"ב הגמרא ביארה שיש לנו גזרה שווה תחת תחת, כל אשר יעבור תחת השבט במעשר בהמה ומה שנאמר בקודשים תחת. שם רצינו לדמות אותו לאמו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה להם. הנוגע לענייננו, הרי לכאורה יש פה איזה מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. באה הגמרא ואומרת שרבי שמעון לומד גזרה שווה. עכשיו צריך להבין, גזרה שווה אין אדם דן מעצמו. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיד, תשמע, מצאתי מילה משותפת בפרשה הזאת, יש לי גזרה שווה. גזרה שווה אין אדם דן מעצמו. גזרה שווה, קל וחומר אדם יכול להגיד לבד. קל וחומר אין בעיה. אבל גזרה שווה אין אדם דן גזרה שווה מעצמו. אלא מה? צריך לקבל את זה. בעצם היסוד של זה הלכה למשה מסיני. צריך לקבל את זה מרבותיו, אבל היסוד זה הלכה למשה מסיני. נו, אז איפה המחלוקת? אז אם ככה, מה חולקים תנא קמא ורבי שמעון? ובעצם מה שתוספות שואל, תוספות עונה, אבל זה שיטת רבנן. תנא קמא שחולק עם רבי שמעון, הוא חולק איתו בגזרה שווה. גם הוא מסכים שיש גזרה שווה, רק הוא לא מקבל העברה עברה, אלא הוא לא מת תחת תחת. ואם ככה, הגזרה שווה זה לקודשים. ומה, כיוון שבכל קודשים נאמר קורבן איש, זאת אומרת, כדי לעשות אותו קורבן, כדי שתחול עליו קדושה צריך שיהיה ביום השמיני ועלה, אז גם לגבי מעשר בהמה, כדי שהיא תוכל לעבור תחת השבט, צריך שתהיה ראויה לקורבן. איך זה בדיוק קורה? איך זה בדיוק קורה? מסבירים, איך זה קורה? איך זה קורה? אבל פה אני אומר, זה על קצה המזלג, זה רק תחילת הביור של הדברים, אבל היסוד של הדברים הוא כך. כשאנחנו אומרים שיש גזרה שווה שקיבלנו הלכה למשה מסיני, לא צריך בדווקא שבגזרה שווה נאמר העברה, העברה. כי אם זה היה הגזרה שווה, אז אין מקום למחלוקת. אז כתוב, קיבלת מפורש ללמוד העברה, העברה. יש פעמים שלמשל קיבלנו הלכה למשה מסיני שלומדים מהמילה העברה, לצורך העניין. רק יש העברה פעם אחת שנאמר, לצורך הדוגמה, לא שזה נכון במקרה שלנו. אבל יש העברה שנאמר בקודשים ויש העברה שנאמר בבכור. אז לאיזה סוג העברה תדמה את זה? פה נכנס הסברה, האם לדמות את זה לעברה הזאת, את הגזרה שווה, או לדמות לעבר אחרת, מה יותר דומה? יש מקרה שקיבלנו שיש גזרה שווה, אבל לא נאמר לנו ממה לומדים גזרה שווה, נאמר שיש פה גזרה שווה. עכשיו אתה צריך להתמודד. בא רבי שמעון ומקבל מרבותיו, למה היה הכוונה של הגזרה שווה שנאמר לגבי מעשר בהמה? העברה, העברה לבכור. באת נקמה ומקבל מרבותיו, שעל מה נאמר הגזרה שווה שנאמר בפרשת מעשר בהמה? תחת תחת ולשייך את זה לקודשי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, אמרנו היחידה מתינוף, דיברנו על זה שבהמה מתנפת, מה שהגמרא הזכירה לפי דעת חכמים, סימן ולד בבהמה תינוף, בבהמה דקה, כשהבהמה מתנפת פירושו של דבר שהיה פה ולד שממוח, היחידה מתינוף. אמר רבא, כדאמרי רבתא דצלתא, כמו שאומרים הרועים של העיר צלתא, עצר חיותה, כאשר נפסק נעצר הרחם והעובר שבתוכו נימוק, זה ההגדרה של תינוף. שמואל אמר, בעבויה דדמה, כשיש לנו הבעבועות של דם, כאשר היא פולטת מרחמה הבעבועות של דם, זה ההגדרה של תינוף. וצריך להערותו לחכם, צריך להראות את זה לחכם, שהחכם יגיד לנו האם זה היה עובר וממילא מכאן ואילך היא פטורה מן הבכורה, או שזה סתם מחלה ואז זה לא פטר אותה מן הבכורה. שואל דוגמה, חכם מן הידע, מאיפה בדיוק החכם צריך לדעת? אמר רב פאפה, רואה חכם, מדובר באחד בקי שמבין ויודע האם זה סתם מכה, סתם דם, סתם מחלה, או מדובר פה בבלת של מוח, ועל זה אנחנו סומכים. אמר רב חיסדא, הרי אמרו יצירת הבלד באישה 40 יום. אנחנו יודעים שבאישה היא יצירת הבלד 40 יום. וזה מה שרשי אומר בין השורות הצרות לרחבות, דהמפלת יום 40 צריכה לשב ימי תומה ותואר בציר מאה חמיה באלמאו. אנחנו מדברים ממש בקווים כלליים, כי זה לא המקום ולא הזמן, אבל כדי שזה יהיה בהיר מה אנחנו רוצים. ברמה העקרונית אנחנו יודעים שיש לנו מדאורייתא פרשת נידה ופרשת זבה. נידה פירושו של דבר אישה שרואה אדם במשך שבעה ימים שופעת, אם בליל שמיני בסוף היום השביעי היא פסקה מלראות דם, היא תובלת והיא טהורה לכל דבר בדאורייתא. במידה והיא רואה במשך 11 יום דם, אזי היא שומרת יום כנגד יום, ראתה יום נוסף שומרת יום כנגד יום, ראתה שלושה ימים, היא הופכת להיות זבה גדולה, שומרת שבעה נקיים ומביאה קורבן. קיבלו, החמירו בנות ישראל על עצמם, שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, עדינו שיושבות עליו שבעה נקיים. זה היום. מדאורייתא, אישה יולדת, הדינו שיש לה ימי טוהר וימי טומאה. זאת אומרת, למעשה כשיש לנו לידה, אפילו מה שאנחנו קוראים לידה יבשה, לא יצויר ולא היה דם, קיב לנו אין פתיחת הקבר בלא דם. אז בעצם אישה שיולדת היא טמאה. אבל אם האישה הזאת ילדה ולד, אז התורה אומרת אם היא ילדה זכר אז שבעה ימים היא בדמי טומאה, ואחרי זה 33 ימים בדמי טהרה. זאת אומרת היא שופעת דם אבל היא טהורה, חוץ מלגבי קודשים, כי היא נחשבת טבול יום ארוך, לקודשים היא אסורה, אבל לבעלה, לחולים, לתרומה היא טהורה. אותו דבר בהגבלה, יש לנו אם היא ילדה נקבה, שבועיים היא תשב בדמי טהרה, ושישה ושישה ימים תשב בדמי טהרה. אז מאוד חשוב לנו לדעת מה היא הפילה. אם היא הפילה ולד, אז יש לה ימי טומאה ויש לה ימי טהרה. אם זה לא ולד, אז זה סתם פתיחת הקבר, אז היא טמאה. ולכן, אותה אישה, בתוך 40 יום, אם היא מפילה, אנחנו אומרים זה מים, זה שום דבר. זה לא בחור, זה לא לידה. אחרי 40 יום, יש לנו הגדרה של לידה. בהגבלה, באה הגמרא ושואלת, מה קורה לגבי בהמה? אומרת הגמרא, באי רב חיסדא, בהמה בכמה? כמה זמן זה מים וכמה זמן זה ולד, מתי זה פותר מן הבכורה, מתי זה לא פותר מן הבכורה. אמר רב פאפה לאביי אליו, היינו דזירי דאמר זירי אין תינוף פחות מ-30 יום. על פניו זה מה שזירי לימד אותנו, 30 יום, 30 תוך 30 זה מים, מעבר ל-30 זה ולד. אומרת הגמרא, מה פתאום, מהו לקבל להתמר, שמה נידונו, אחרי שהיא תינפה, אם היא מקבלת זכר או לא מקבלת במשך 30 יום, אבל לא בהגדרה של התינוף, מהו התינוף. הגמרא לא פושטת, עוברת הגמרא ומבארת את תחילת המשנה. במשנה מבואר, לוקח בהמה מן העובד כוכבים ולא יודע אם בכרה אם אינו בכרה. ומה קורה באותו בן אדם שלוקח מישראל ולא יודע? אומרת הגמרא, מצינו לוקח מעובד כוכבים, לוקח מישראל מים, קנה מישראל, ובעל הבית לא אמר לו אם היא בכרה או לא בכרה. אמר רב, בכור ודאי, דמעית דבכרה השתבוך היה ומשתבך לי. זה 100% בכור, נותנים את זה לכהן, הכהן יעלה את זה על גבי מזבח. ולמה? כי אם היא הייתה מבקרת, אם היא כבר הייתה יולדת, אז המוכר היה משתבח. רש"י מסביר באמצע השורות הרחבות, השתבוך המשתבך, למה? מוכר אומר, ככנה שכבר בכרה ואין צריך ליתן עוד, ואין צריך עוד ליתן ולדה לכהן. דהיינו, יש אדם שקונה ברוטו ויש אדם שקונה נטו. אם אני קונה בהמה שעדיין לא בכרה, אז אני צריך להכיל אותה, אני צריך לקחת אותה לרופא, אני צריך לדאוג לכל הצרכים שלה, וכשכבר היא יולדת אני לוקח את הוולד וצריך לתת אותו לכהן. אם היא כבר בכרה, אז מהיום הראשון זה לטובתי, זה לצרכים שלי, זה לרווחים שלי, ודאי שהוא היה מיידע אותו. תוספות מביא רש"י אחר, לא כמו בפנינו. תוספות דיבור מתחיל להשתבוכי, אומר תוספות פירש בקונטרס, שכבר בכרה ולא תסתכן בלידה עוד. מה הוא היה משתבח? בהמה, לידה ראשונה זה סכנה, מכאן ואילך זה לא סכנה. אז אם באמת זה היה בכור, הוא היה מיידע אותו שהיא כבר ילדה, כדי שידע שהוא מקבל בהמה עם ביטוח. אומר על זה תוספות, אבל עובד כוכבים אינמי אמר להכי אין בדבריו אמת. ויש ללמוד מפירושו, דעובד כוכבים אפילו מסיח לפי תומו אינו נאמן. למה? להשביח מכחו, אומר, כן, יש מקומות שמסיח לפי תומו הוא נאמן כשהוא לא אינטרפן. אבל פה הוא בעל אינטרס, הוא רוצה להשביח את המקח, ולכן גם בשיח לפי תומו הוא לא נאמן, הגוי. ישראל נאמן, הוא עדות. ישראל אין לי בעיה. אני לא חושד בו. ישראל הוא סתם יש לו חזקת קשרות, אז הוא נאמן בעדות שלו. ועוד יש לפרש, זה מה שרשי אומר, דשתבוכי דאח היינו שכבר נפטרה מן הבחורה. חולק שמואל על רב, אומר שמואל, אני רואה פה ספק בכור. ושמואל אמר בכור ספק, דהיינו הוא נחכה שיפול במום ויאחל במומו לבעלים. אי אבל רב אומר, טוב הרי השתבוכי כמשתבח, למה הוא לא השתבח? אומר שמואל, סבר לשחיטה כבעלה. המוכר צריך לדעת שאתה רוצה את זה לבלדות? המוכר חשב שאתה קונה בשר לשחיטה. אז מה יש לו לספר לך אם היא בכרה, אם היא לא בכרה, זה לא מעניין. ורבי יוחנן אמר, חולין ודאין. חולק רבי יוחנן ואומר, זה 100% חולין. מה הייתה, מה? אם איתה דלא בכרה, כיוון דאיקה איסורה, עודויי הווה מוידילי. כיוון שהבהמה הזאת היא, עלול להביא אותו לידי איסור, לפני עיוור לא תיתן מכשול. הרי אם אתה לא תודיע לו שהיא בכרה, פירושו של דבר שהוא ייקח את הוולד הראשון וישתמש בו, ויעבור על איסור של בכור. יאכל איסור. לכן ברור ב-100% שהיא כבר בכרה, והבהמה הזאת היא בהמת חולין. וכיוון שכלל נקוד בידינו רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, אז הוא הלכה שזה ועד האיחולים. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרבי יוחנן, יש לי גם סייעת על הדברים כדעתו של רבי יוחנן, דאמר חולין המקור, אם לא הודיו הולך ושוחט ואינו נמנע. יש לנו דין של 4 פרקים בשנה, 4 זמנים בשנה. אדם שמוכר בהמה לחברו צריך להודיעו, אמא מכרתי, בנה מכרתי. ברמה עקרונית, אדם שמוכר בהמה באמצע השנה, אין לו שום עניין לבוא ולידע אותי, כי גם אם אתה קונה, אתה לא הולך לשחוט אותה היום, אתה יכול לשחוט היום, אתה יכול לקחת אותה לעוד שבוע. אבל יש 4 פרקים בשנה שיהודי קונה בשר כדי לשחוט. א', ביום טוב האחרון של חג, דהיינו בסוכות, ותוספות שם כבר מבאר, כי ביום טוב הראשון של חג אנשים טרודים במצוות הסוכה, 4 מינים, אין לו זמן להתעסק בבהמות, אבל שמיני עצרת, חג בפני עצמו, הוא קונה בהמה. יום טוב הראשון של פסח, יום טוב הראשון של שבועות, וערב יום הכיפורים, שזה זמן שאנשים קונים לצורך אכילה, אז אם אני קונה, אני קונה לשחוט היום. אז יש חובה על המוכר לידע אותי, כי לפני עיוור לא תיתן מכשול. אומרת הגמרא, אם ככה, הנה סייעת לרבי יוחנן. שהוא צריך לידע אותו, ואם הוא לא יודע, אז הרי הוא העביר אותו לפני עיוור. אומרת הגמרא, לימתי ותיופתא דרב ושמואל, אז אם ככה הברייתא הזאת היא לקושייה, לרב. רב אמר ודאי בכור, שמואל אמר ספק בכור, מה אם לפני עיוור לא תיתן מכשול, הרי צריך להודיעו. עונה הגמרא, לרב ושמואל זה לא קושייה. הטעם במוכר תליא מילתא, הכא בלוקח תליא מילתא. כשאני הולך לקנות בהמה, על מי החובה לידע ועל המוכר? וכך נוקט רשי ותופות, שיודע המוכר בלוקח שקונה לשחוט, ועובר בלב דלפני עיוור, אם אינו מודיעו דלוקח לא ייבא אלה לעסוקי לדעתי שמחר אמא או ביתה. זה לא דין שמוטל על הלוקח, זה דין שמוטל על המוכר, ולכן חייב להודיעו. לעומת זה, הכה לגבי המקרה שלנו הנידון הוא לגבי בכורה. אומר רשי, הרי נאמר בפסוק בקרחה ובצונחה, מי שהבהמה שלו עליו חובת הבכורה. אני שאני מוכר לך, אני לא צריך לשאול אותך אם אני מוכר לך לשחיטה או שאני מוכר לך לעבודה או שאני מוכר לך לבלדות, זה לא עניין שלי. אתה רוצה עכשיו לקנות לבלדות, אז אתה צריך לברר האם היא ביחה או לא ביחה. ומכיוון שזה לא מוטל עליי ולא אמר לו, אומר רב, אז הרי השתבוך הם השתבך, זה ודאי בכור. אומר שמואל, הוא חשב שלוקח את זה לשחיטה, זה ספק בכור. ועדיין, אומר תופעות, הלכה תהיה כמו רבי יוחנן, כי שוב, רב ורבי יוחנן, שמואל ורבי יוחנן, תמיד הלכה כדעת רבי יוחנן.